יש דברים שקורים רק במשפחה.
לינו עם חייגו, כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אליטוב פינת בלום עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
אליטוב פינת בלום, אנחנו כאן בפרק נוסף של פודקאסט מלחמה. חנוכה שמח יוסי.
חנוכה שמח.
שבוע שעבר בלמנו אותך באמצע הסיפורים מתוך החדר מהבור בקריה.
כן.
בוא נמשיך מאותה נקודה.
אגב, אנחנו באמת נמצאים בחנוכה ורואים שיש אווירה קודרת. אתה יודע, אנשים לפעמים שמחים, נהרגו 10,000 עזתים, עוד 10,000 מחבלי חמאס. מבחינתנו כל יהודי שנהרג הוא עולם מלא ואין שום תמורה שיכולה להצדיק את זה. אז באמת אנחנו נמצאים בתקופה שמצד אחד שיירת המלחמה רצה, עושה מה שהיא צריכה. תכף נרחיב מה פירוש שהיא רצה, כי זה לא כל כך פשוט שהיא רצה. ומצד שני, אי אפשר להיות אדיש למחיר הדמים המטורף שהעם שלנו משלם. לדוגמה, החמישה חיילים שנהרגו בתחילת השבוע, בבית ספר מניעה מלא מוקשים, שהיה אחד אדיוט שהחליט לא להוריד את כל לבית הספר, וסיכן את חיי החיילים. אנחנו נצטרך כדי לצמצם את קציר הדמים למינימום האפשרי, לא לקחת סיכונים ולא לספור את העולם עד כמה שזה אפשר.
תדע, אגב, שאלתי מישהו באמת, כי עכשיו תוך כדי עוד 4 נהרגים, ושאלתי גורם צבאי, והוא אומר, תראה, אנחנו לא תמיד יודעים מה יש שם, וגם אם אתה תנסה למוטט את כל הבתים בעזה, בסוף זה 2 מיליון יותר, אפילו יותר, זה פשוט בלתי אפשרי. באמת צריך לקוות שמערכת השיקולים היא אמיתית, וזה לא רק תירוצים. אני רוצה לומר עוד מילה. אנחנו זוכרים את הערכות שהאמריקאים השמיעו, כשהגיעו לכאן הגנרלים שניהלו אותם לחימה במוסול נגד דאש, הם אמרו שיהיה בין 4-20 הרוגים לפי המודל שלהם, ושם היה פחות מסובך. לכן, השם ירחם, זה התחיל טוב יותר, אבל השבוע אנחנו רואים את המחירים הכואבים, והשאלה שלי אליך, יוסי, עד מתי, קודם כל הציבור הישראלי, לפני שניכנס לקבינט המלחמה, עד מתי הציבור הישראלי יוכל להכיל עבודות כאלה?
תראה, בוא ניתן קודם כל תמונה איפה נמצאת המלחמה, איך אומרים, אחרי, בתחילת החודש השלישי מהמלחמה. זאת אומרת, ישראל כמעט משלימה את ההשתלטות על צפון הרצועה, היא יוצאת למבצעים במרכז הרצועה וגם בדרום הרצועה. זה הולך לפי התוכניות, זאת אומרת, וכאן צריך לתת כן מילת שבח לנתניהו, ישראל הולכת למקום שבו היא משטיחה את עזה, וגובה מחיר שכנראה העזתים במאה השנים הבאות לא ייצאו אלינו לאירוע נוסף, בטח לא לאירוע כמו שהיה לנו. זאת אומרת, משמידים הכל, ומשמידים עוד מעבר למה שהמפקדים מאפשרים להם. כי אתה יודע, אנחנו תמיד דיברנו
300,000 בתים, שמעתי את הערכה, מוטטו אותם.
אנחנו מדברים, אבי, הרבה...
זה מספר אדיר.
אנחנו מדברים הרבה על דור הטיק טוק, שלא ידענו איך הוא יילחם כשהוא יזרק למערכה. אנחנו רואים שהם נותנים את כל הנשמה. הם מפקידים גיטים בבתים לפני שהם יוצאים. הם מסרבים לצאת לחופשות, הם באים מחול, הם נזרקים אחד להציל את החבר של השני, זו הגדולה של המלחמה הזאת, ובעיקר הם מבינים שאם לא יגבו מחיר מטורף מהעזתים, אנחנו נהיה במערכה כזאת לא עוד הרבה זמן. לכן מורידים מסגדים, כנסיות, עסקים, מה שאפשר להשמיד כנקמה, הרבה מעבר למה שמתירים להם המפקדים, הם עושים זאת כדי שיצרב בתודעה השואה הזאת על העזתים, שבפעם הבאה שהם יפנו אלינו תקינים, שיחשבו פעמיים.
אני חייב להגיד לך מילה מחוויה אישית, שבסוף תדע אנחנו נפגשים, גם בחנוכה הזה, במפגשים משפחתיים, והמשפחה של כולנו מגוונת. הבן שלי לא משנה מאיזה ישיבה, ראש ישיבה אמר, אתם לא יוצאים, זה כמו חייל בסיירת מטכ"ל, הוא לא יצא למפגש חנוכה, ואז יצאנו למפגש משפחתי, ויש לי בני דודים, שכולנו נמצאים עמוק בשטח מהכיפות הסרוגות, שאני ראיתי שאתה צייצת על זה, המספר הנופלים מהכיפות הסרוגות, זה סיפור מדהים, אפרופו מה שתוקפים אותם, והתחושה, אתה רואה את האימהות החרדות, רציתי לשאול אותך גם, תדע, אולי זה שווה פודקאסט בפני עצמו, איפה אנחנו באירוע הזה? כי לפעמים אתה מסתובב בבני ברק ואתה לא מרגיש את זה.
אנחנו נקדיש לזה פרק.
אבל אני רוצה עוד בנקודה הזאת לשאול אותך, עד מתי באמת האימהות של אותם חיילים והציבור יוכל להכיל את זה? זה מספרים בלתי נתפסים.
אז אני אגיד לך משהו, קורה משהו מאוד מפתיע. הרי לסינואר הייתה תזה. הוא חשב שאם הוא ייקח איתו מעל 200 בני ערובה, הוא יצליח לנהל את האירוע מתי לסיים את המלחמה, וישראל לא תסכן אותם.
הוא יחזרו ללחימה אחרי הפסקת.
הוא לא הבין שהשביעי לאוקטובר שינה את כל התפיסה כלפי כולם. מה פירוש כלפי כולם? במדינת ישראל הגיעו למסקנה שזו מלחמת קיום, ואם אנחנו לא מנצחים במלחמה הזאת, אנחנו יכולים להתחיל להרוס את החפצים ולהסתלק מהאזור הזה. ולכן, כמה שזה נשמע קטסטרופה, האזרחים במדינת ישראל סופרים פחות את השבועים ופחות את הנופלים. לא מצד זילות חלילה של שניהם, מצד הבנה שאי אפשר להיות בני ערובה של סינואר, גם עם מאזן הדמים הזה וגם במאזן השבועים. ולמה אני אומר את כל הדברים האלה? כי שם בעצם סינואר התבלבל. הוא היה בטוח שאנחנו מפולגים עד כדי כך שלא ייצאו לקרב אנשי השמאל והוא טעה. הוא היה בטוח שאם יש לו שבועים ביד, אנחנו נפסיק ללחם אחרי שבועיים והוא טעה. הוא חשב שהעולם יעצור אותנו. הוא חשב שהוא ישחרר הרבה שבועים ואז השבועים האלה ישחטו בדעת הקהל את המדינה ויגרמו לה שתעצר המלחמה. הוא טעה.
הוא חשב שערביי ישראל.
הוא חשב שערביי ישראל יתערבו, והימין הקיצוני והוא, להבדיל, גם טעו. אבל כאן אנחנו נמצאים באירוע גדול. נתניהו כבר...
רגע, לפני נתניהו, תרשה לי לעצור אותך, כי אני רוצה להתגלגל להתפתחות גם פוליטית שאנחנו רואים, ואני רוצה לשים עליה זרקור. תראה, אפרופו דיברת על כך שהוא חשב שערביי ישראל יצטרפו גם לזירה, ערביי יהודה ושומרון. עכשיו אנחנו רואים בתחילת השבוע, באמצע השבוע, דיון מאוד מעניין בקבינט, כשמי שיוצא נגד התוכנית של גנץ בעצם, להביא את ערביי ישראל, כן זה גנץ, גלנט, לאפשר סליחה לערביי יהודה ושומרון להיכנס כפועלים לתוך ישראל, זה לא אחר מאשר גדעון סער. וכאן אתה רואה באמת התפצלות של המחנה הממלכתי, ואתה רואה, אתה רואה את גדעון סער חוזר בחזרה לימין, זה גם נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, כי אם השליחה גם על החוסן של נתניהו להוביל את המערכה הזאת, שעומד לו שנייה כל הזמן האקדח הזה, האם גנץ פורש או לא פורש.
תסתכל מה קורה. הצבא מבקש עוד חודשיים עד חודשיים וחצי לגמור, לנקות את עזה ולגמור עם החמאס. ארצות הברית נותנת לישראל...
אחר כך לחזור אגב ולפעול בעצימות נמוכה, במודל יהודה ושומרון.
כן. ארצות הברית רוצה שנסיים את האירוע בסוף השנה האזרחית. היא תסבול עוד שבועיים לכאן ולכאן. היא לא תסבול מעבר. עכשיו, איפה יש לארצות הברית נשק לעצור אותנו? עם שני מסלולים. בערוץ הבולם במוסדות האום ובכל המקומות האלה שהיא בעצם עוצרת את כל הגינויים על ישראל.
ראינו את זה בתחילת שבוע.
כן. אבל הדבר השני, את מלאי החימוש שלנו. שזה אחד הבעיות הכי קריטיות של ישראל. ישראל הורידה אש ברמה של גיהנום על עזה בחודשיים האחרונים. היינו עוד תקועים בתחילת המלחמה במחסור גדול. עכשיו אנחנו עוד פעם מתמודדים עם מחסור. כדי שהמחסור הזה יתמלא, צריכים לקרוא שני תהליכים. תהליך אחד שמפעלי הייצור בארצות הברית ידביקו את הקצב, ודבר שני שממשל ביידן יסכים להזרים, להמשיך את הרכבת האווירית שהוא שולח לנו לכאן, ואנחנו לא יודעים מה יקרה כאן אחרי ינואר. עכשיו, למזלנו הגדול, נתניהו הססן, שאם הוא לא היה יודע שראשו תלוי נמצא על השולחן כאן, והוא חייב את המלחמה הזאת כדי שבסופו של דבר ממשלתו לא תיפול, לוקח עכשיו את העמדה הקיצונית של גלנט. מה העמדה של גלנט? בוא נרוץ כל החורף על עזה, כל הקיץ על לבנון, נכניס את מדינת ישראל לשנה קשה מאוד, ועם השנה הזאת נצליח. עכשיו, הוא הולך להתעמת עם הממשל האמריקאי בגלוי, באמצע ינואר, והם ינסו להחיב לנו דרך מלאי החימוש, ואני לא... אנחנו לא יודעים איך הקרב הזה יתנהל.
לכן אתה רואה, אגב, את נתניהו, ואני חושב שבחוכמה, כמה שמתחים עליו ביקורת, בא לקראת האמריקאים, כבר לא מדובר רק בדלק ובהומניטרי, אלא גם במעלים, כל מה שהם מבקשים בתחום ההומניטרי, נתניהו נותן להם, כי הוא מבין שהקרב האמיתי מול האמריקאים יהיה על המשך הלוחמה. לכן כל מה שיכול לאפשר לביידן, בסוף ביידן, כמו שאתה אומר, יחזור מחגי סוף השנה האזרחיים בארצות הברית.
ימשיך לראות את הסקרים, יבין באיזה צרות הוא נמצא.
לכן נתניהו משחרר לו כל מה שאפשר, מעבר לשאלה הקריטית של המשך הלוחמה, ושם לדעתי נראה את האימות בשלב מאוחר יותר, את האימות בין ישראל לארצות הברית, ואני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שביבי במעטפת מסביב שהוא משחרר, נוהג בחוכמה למרות הביקורת מימין.
בוא נאמר, הנסיבות הטרגיות של נתניהו, שהוא מבין שברגע שמכונת המלחמה תיעצר, הוא הולך הביתה באיזושהי קונסטלציה, רצה הקדוש ברוך הוא ומזג בין שתי האופציות, הנוחות האישית של נתניהו עם טובת מדינת ישראל לחבילה אחת.
המדינה זה אני הפעם.
כן, והחבילה הזאת משמעות. טובה לנו. עכשיו תראה, לפני שנחזור דקה לקבינט, אנחנו שואלים, מהי תמונת הניצחון שנתניהו צריך לסיים את המלחמה? הרי המלחמה הזו יכולה להסתיים בעצם בשני מסלולים. או שבאמת נסיים לשטח את עזה עד פורים,
פלוס מינוס, ואז בעצם אין כבר חמאס, או ימותו, או יבואו אלינו, או יברחו, יברחו במנהרות.
אקטואלי.
או שאתה שם יד על הנהגת חמאס. פה אני רוצה לתת לך סקופ. לנתניהו, על פי פרסומים זרים, יש תוכנית להביא את סינואר חי לישראל. הוא רוצה להושיב אותו במשפט אמת, כמו שנעשה לאדון אייכמן, ודרכו לנהל משפט במשך שנה שכל התקשורת הבינלאומית תבוא ותשמע את הסיפור, ובסופו של דבר הוא ידרוש גם, אני אומר בזהירות, גזר דין מוות לסינואר. על כל הדבר הזה. מבחינת נתניהו...
כל הסיבות האלה גורמות לכך שסינואר בחיים לא יאפשר לדקוד אותו חי.
אז זהו. מעניין. ישראל תעשה מאמצים אל-טבעיים, כדי, גם אם שהם באים אליו, להביא אותו חי. לא ברור, אגב, אם הוא יתפוצץ או משהו אחר, אנחנו לא יודעים איך המוח המעוות שלו עובד, אבל במפורש, תמונת היד של נתניהו זה או הראש של סינואר, או סיימנו לשטח את עזה. אין משהו שלישי. בטח שקציר הדמים הוא כל כך קשה, שהולכים כל יום 5-6 חיילים, יש לנו שבועים שם 140-150, עם התאילנדים, לא, המלחמה הזו לא יכולה להסתיים, וגם פוליטית, נתניהו יודע שהוא יכול לקלל את סמוטריץ' ובן גביר כמה שהוא רוצה, הוא תלוי בהם, הוא הביא לנו את גדעון סער, ואני אשמח מאוד לשמוע ממך עוד מעט על המהלך הפוליטי שהוא עשה עם גדעון סער, אבל הוא הביא לשולחן את גדעון סער, כדי שהוא בעצם ירחיב לו את התמרון הפוליטי ביום שהוא יחליט לעצור את המלחמה ולרצות שלא ללכת הביתה.
ולא בטוח שגידו נשאר שם לבד, לכן אתה רואה גם את דרי חותר לכך, שגם איווט ייכנס תחת הכנפיים האלה של הימין, והיו מגעים ביניהם. אני שמעתי מאיווט, זה לא הפעם הראשונה שדיברנו ולא שלחצנו יד. מצד שני, באותו רגע איווט אומר, רגע אחרי, אני לא מוכן לשבת עם נתניהו. זאת אומרת, איווט מעביר למשל מסרים, אני מוכן לחזור בחזרה לחיק הימין, אבל לא לשבת תחת נתניהו. וכאן נתניהו נמצא בדילמה גם מול גדעון סער. אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה שאתה הזכרת, לגבי תמונת הניצחון. אני שמעתי מאחד מחברי קבינט המלחמה, הוא אמר הפעם, המושג תמונת ניצחון לא קיים. תהיה כאן שאלה אם ניצחנו או לא ניצחנו. זאת אומרת, אם נגיע למצב שהחמאס יכול עדיין עומד על רגליו, אפילו באיזה בור פיקוד, לא יודע מה, והוא עדיין יכול להגיד, אנחנו אלה שניצחנו, ולהזכיר יותר את השביעי באוקטובר, אז תמונת ניצחון לא תהיה פה. זה צריכה להיות הכרעה, כמו שאתה אמרת, לשטח את עזה, שלא יהיו טילים יותר מעזה, כי אם ימשיכו לראות רקטות, אז תמונת ניצחון לא תהיה. זה אתגר מאוד גדול לממשלת נתניהו, ואני לא בטוח בכלל שהוא יכול לעמוד בזה, גם אם הוא יביא מכה כואבת מאוד, אבל אם לא יהיה ניצחון חד וברור, אני לא חושב שיש לנתניהו איזשהו סיכוי לשרוד, ואני לא יודע אם גם לנו, כמי שרוצים להחזיר את ההרתעה למרחב, יש סיכוי בסיטואציה כזאת.
אתה יודע, אבי, כל הזמן עזה ולבנון צועדות יחד. אנחנו שמים לבבים האחרונים שנסראללה מתחיל להגזים. זאת אומרת, אנחנו צריכים תמיד להקשיב לו דרך המעשים. דרך הפרשנים, יש פרשנים כאלה, פרשנים אחרים, צריכים להקשיב דרך המעשים. נסראללה נזהר כל הזמן לבצע פעולות גרילה שהן במסגרת ההצקות, שהוא מעריך שאנחנו נחיל אותם ולא נגיב. אבל מה? ופה אנחנו חוזרים לקבינט. בשבועיים האחרונים, הקבינט די התהפך על לבנון. אם בהתחלה היינו כל הזמן באיזשהו תנועת מלקחיים, שאומרת להחזיק את עזה עד הסוף, ולעשות כל פעולה שלא נצטרך לגרר לחזית שנייה, אם בהתחלה חשבנו שלבנון יכולה להיפטר באיזשהו מהלך דיפלומטי, מה שארצות הברית מציעה, שהם יעמדו על גבול מסוים והתרחקו מהגבול לפחות 5 קילומטרים, היום ישראל מבינה, ואני משום אומר, ישראל מבינה, זה לא רק גלנט, אלא גם נתניהו ואפילו אריה דרי. וברור שהרמטכ"ל וראש אמ"ן וכולם מבינים שנצטרך להיכנס ללבנון בקרוב. נסראללה יושב בבור שלו, רואה מה קורה בעזה ומופתע. הוא כמו סינואר חשב שאנחנו לא נשתגע, כי אנחנו הפסקנו להשתגע ב-15 שנים האחרונות, הרבה בזכות נתניהו, וגם בזכות התחושת הרפיון הזה שנפלה על הצבא, שהם העדיפו לשבת ולדבר על סטארט-אפים ועל בעיות האקלים, ולא לעשות מה שהם צריכים לעשות. אבל באירוע פה עכשיו, נסראללה מבין שישראל מחכה לו בסיבוב אחרי פסח, והוא צריך עכשיו להיערך, האם הוא מגיע במכת מן הראשונה כדי להטיל פחד על ישראל, או רק להתכנן לאימות הגדול שיהיה בקיץ. אבל אנחנו נהיה בלבנון.
מהשיקול שאני שמעתי, כשאתה מסתכל במבט לאחור, אז יכול להיות שבסוף לא התקפו בלבנון, אבל השיקול הזה היה חכם. החשש הגדול היה ממכה רקטית שלובה, מהצפון ומהדרום. אנחנו בסך הכל יודעים, אפשר לומר את זה עם מגבלות הצנזור, בפחות ממניין של סוללות כיפת ברזל בארץ, דווקא בגלל ההיחלשות של המערך הרקטי של חמאס, ואין ספק שחמאס נחלש, אנחנו רואים את זה בסבבי המתחים, יש היום יותר פניות ללכת ולתקוף בלבנון, להפנות את כל המיירטים לשם, למרות שאנחנו נראה, מה שראינו כאן זה רק דימון, אנחנו בוודאי נראה אם חיזבאללה יתקוף, אנחנו שמענו את זה מאחד מהשרים, מספיק שהוא משגר לך 400 רקטות בבת אחת, והוא מפיל לך בניין או שניים בתל אביב, מגדל או שניים, ואצלו זה מדויק. אבל עדיין אתה יכול כיום להפנות את מרבית המערך של שנגד הרקטות, של כיפת ברזל, והאמצעים הנוספים לכיוון צפון. לכן ישראל נמצאת היום במקום אחר, שבו היא יכולה ללכת למערכה שלובה, אם היא תחליט.
אני מבקש להקדיש את הדקות האחרונות, אבי, מה שקורה סביב העימות הדי גלוי בין ראש המוסד ברנע לראש המוסד הקודם יוסי כהן.
אתה מכיר את שניהם, אני אגלה למאזינים.
לא.
אני אמרתי, כן.
אני אגיד לך משהו. יש אירוע פה כבד בסיפור פה. הרי מי שבעצם המליך את ברנע לראש המוסד זה יוסי כהן. בימים שהוא היה הכל יכול, ונתניהו עוד ספר אותו. לא עכשיו כשנתניהו רואה בו כיריב פוליטי. בעצם הסיפור עם קטר הוא סיפור של סירחון. למה? כי בחלוקה, וזה אנשים לא יודעים את זה, ואנחנו נגיד את זה פה, אנשים לא יודעים. יש חלוקה בין ראש השבק לראש המוסד. גזרת מצרים היא בידיים של בר, ראש השבק. גזרת קטר היא בידיים של ראש המוסד. בינתיים הגזרה המצרית לא נתנו כלום אחרי המלחמה, הם פגועים ונעלבו וכולי. הגזרה קטר התנתנו את השבועים שאנחנו ראינו. מה שקורה אבל, הריב ביניהם זה לא רק ריב על יוקרה. זאת אומרת, מה שברנע לא מוכן שיוסי כהן יסתובב לו בין הרגליים בקטר, שם סיפור הרבה יותר כבד. הם ניהלו, גם ברנע תחת המטריה של יוסי כהן, גם יוסי כהן וגם ברנע עכשיו, הם ניהלו את המגעים מול קטר. השאלה הראשונה בוועדת החקירה הממלכתית שתקום, תהיה, האם כשישראל הרשתה להעביר את המזוודות של הכסף, האם ישראל ידע שהכסף הזה מגיע, לבנות את המעצמה הצבאית של החמאס, בעצם...
שלנו בתחקיר של הניו-יורק טיימס.
בעצם לבנות את כל המכת האש הזו שירדה עלינו, אם ישראל בנתה אותה בכסף שלנו, שהיא הרשתה להעביר או לא, וזה אירוע...
אני כאן בתפקיד כמראיין, הסיפור הזה שאתה מביא, וכאן האצבע תופנה לעבר יוסי כהן, שהוא זה שאבי המסלול הקטרי, הוא היה בקשרים אדוקים איתם.
מה יגיד לך יוסי כהן? זה אני? זה נתניהו? פתאום ירצו לחלק את היוקרה המפוקפקת הזאת עם כולם. למה? כי היום כבר מתברר לנו שהאמן שלנו, כמה שהוא נכה, הוא לא היה עד כדי כך נכה שהוא לא ראה במשך שנים, לאן רץ נתיב הכסף הזה. זאת אומרת, כמה מנערות בנו מתחת לאדמה וכל מה שקרה. ברור שידעו כנראה, ואלימו עין. עכשיו תשמע טוב. אם באמת המוסד, עם שני הקודקודים האלה, כל אחד בתפקיד שלו, ידע מה שקורה, ולא התריע ולא הזיר, זה עומד בחומרתו כמקביל להאשמה שיש על אהרון חליבה, ראש אמן. לכן כשאתה רואה מאבקים בין כהן לברנע, המאבק הוא בעצם מי עצם עיניים כשהכסף הקטרי בהכשר בדץ ממשלת ישראל בנה את מכונת הנשק שהופנתה נגד ישראל.
מעניין מאוד, רק לסיום העניין הזה, אתה שומע גם מסרים שדווקא הרמטכ"ל חזר לתפקד בעצימות גבוהה, ומי שקשה לו מאוד להתאושש, אולי זה גם מעיד על איזושהי יושרה פנימית, אני לא יודע, וגם אנחנו רואים שמרבית המתקפות עליו, זה חליבה, שהוא קבוי במהלך הדיונים, ונראה שזה לא מה שהיה לפני. נכון שהייתה לו תפשלה שלו, אבל אתה רואה גם אלוף הפיקוד, גם הרמטכ"ל, בדיונים רואים אותם כמתאוששים, ורואים שהוא עדיין לא יצא מהמשבר הזה. נכון, ספק אם יצא.
נכון. אני אגיד, נגיד מילה אחת על הפוליטיקה של המלחמה. ויש כל הזמן פוליטיקה. נתניהו דורש מכל השותפים שלו לחשוב רק על מלחמה. בשבוע האחרון אפשר לומר שכמות הזמן שהוא מקדיש לפוליטיקה היא לא פחות מהזמן שהוא מקדיש למלחמה. נכון, הוא מנהל את המלחמה, אבל הוא מתחיל להשקיע בכל חג בספסלים האחורים של הליכוד.
הוא יראה להם סקרים.
ובונה...
כמו פה כשהוא אמר, מה אתם, משתגעתם, אתם עושים סקרים. הוא יראה להם סקרים, שמצבו לדעתו יותר טוב ממה שמשתקף בסקרים שעושים הערוצים.
יפה, הוא בונה את הציר עם גדעון ואלקין, לא יודע כמה חבל יש לו שם בציר הזה, ואני אגיד לך עוד דבר, הוא מת עכשיו שליברמן ייכנס לממשלה, רק אם הוא היה לו קצת סייעתא דשמיא, הוא היה מקשיב לאריה, לארי דרעי תחילת המלחמה, שהוא התחלן להכניס אותו לקבינט הביטחוני, והוא העדיף להקשיב לבני משפחתו, ששלחו אותו לקבינט המורחב והשפילו את איבט, יכול להיות שהיינו היום במצב שאיבט היה בפנים, ביחד עם גדעון, ואולי בחסות המלחמה היה מתפתח איזה של שלום בית בגוש הימין הפוליטי. הרי שים לב, הבעיה הקשה של נתניהו שהוא צריך להיסחט על ידי הימין הקיצוני, זה בגלל ששלושה מרכיבים בימין, הוא הגיע איתן ממשבר אמון, שזה נפתלי בנט וילד שקט מרכיב אחד, איבט זה שני, בקבוצת סער אלקין. כל הקבוצות האלה הם חלק מהימין. אם הוא היה חכם, היה מכניס אותם לתוך הקבינט הביטחוני, ומייצר, כי עכשיו הרי...
העם יותר ימני.
והוא היה מצליח לייצר איזשהו בלוק שאומר, אני עוזב, הרי אם אני בנתניהו, מה אני אומר להם? חבר'ה, אני עוזב עוד מעט. אתם רואים שאני צריך לסיים גם בגלל המלחמה וגם בגלל המשפט. בואו כנסו פנימה, תהיו חלק מהליכוד, תהיו או חלק מגוש הימין, ותנהלו קרב ירושה מכובד, אני אתן לכל אחד מכם את המנדט. הרי גם איווט צריך להיות שם, ונפתלי והילד, וזאב וגדעון, אבל נתניהו בזמן אמת לא הקשיב לדרי, והוא עכשיו מנסה איכשהו לייצר איזה ריקוד בהצטה מאוחרת, לא בטוח שהוא יצריך.
אבל עכשיו יש כבר לאיווט תנאי, והתנאי שלו אומר, זאת אומרת, אם אתם רוצים לדבר איתי על היום שאחרי, שנתניהו יגיד מתי הוא הולך. קח חצי שנה, תגיד מתי אתה הולך, אני חוזר להם, אין לי בעיה לא עם הימין, ולא עם החרדים,
דברים שהוא אומר. מי אומר את זה? גם גדעון שר?
גדעון שר גם.
גדעון אומר...
וגדעון לא יבוא בלי איבט.
גדעון אומר, אני מוכן, אני אשאר פה, אני לא אלך שבני גנץ ילך, כי אני לא שייך לגוש המרכז והשמאל, אבל איכשהו התהלוכה של נתניהו צריכה להגיע לסיום, בואו נראה מה המועד האפשרי לגמור את האירוע הזה.
בעצם נתניהו כרגע הוא בסוף ייתן מועד, וכשיגיע המועד נתחיל לדבר על מועד אחר.
ולכן אמרתי לך, ובזה נסיים מה שהתחלנו, אבי, שהסיעת התשמעה הגדולה שלנו זה, שמכונת המלחמה עם המכונה האישית של נתניהו, צועדים יחד שלובי זרועות. כל עוד שהם יצעדו יחד, המלחמה לא תירגע, גם במחיר עימות גלוי באמצע ינואר עם ארצות הברית.
אנחנו נהיה כאן שוב בשבועות הקרובים, נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות. עד אז, ככל האפשר, שיהיה לנו חנוכה שמח, שנגרש עם מעט אור הרבה מן החושך.
ורק בשורות טובות תמיד.
אמן.